כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Ovozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי חף באלול תשע"ה, מסכת נזיר, דפים י' ג' וי' ד'. אתם מאזינים מרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם מדי בוקר בשיעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא, ובמסכת מגילה דף למד א' עמוד ב' נאמר שעזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה. מה היא טעמה? אמר אביי, כדי שתכלה השנה וקללותיה. כותבים התוספות שמפסיקים בפרשה אחרת לפני ראש השנה כדי שלא להסמיך הקללות לראש השנה. ומלבד הסדר הרגיל של קריאת התורה, יש כאן גם קיום תקנת עזרא. בני אשכנז מתחילים לומר סליחות מיום א' שלפני ראש השנה, וכותב המשנה ברורה, משום שהרבה נוהגים להתענות 10 ימים עם יום הכיפורים, ולעולם יחסרו דלת ימים מראש השנה עד יום הכיפורים, שלא יוכלו להתענות. דהיינו בית ימים של ראש השנה ושבת שובה, בערב יום הכיפורים. לכך צריך להשלים דלת ימים קודם ראש השנה. ואותם שקבעו דלת ימים לאמירת סליחות לפחות, שכן מצינו בקורבנות שטעונים ביקור מימום דלת ימים, קודם הקרבה, ובכל הקורבנות בפרשת פנחס כתיב, והקרבתם עולה. בראש השנה כתיב, ועשיתם עולה. ללמד שבראש השנה יעשה אדם עצמו כאילו מקריב את עצמו, ולכן קבעו דלת ימים לבקר כל מומי חטאתו ולשוב עליהם. כותב כף החיים ונראה, דאף מי שאינו יכול להתענות, יש לפשפש במעשיו יותר ויותר בדלת ימים אלו, דומיה דביקור הקורבן. ואם אפשר, יש לחלק לצדקה לפי כוחו, כמו שנאמר, וחטאך בצדקה פרוק. ערב שבת קודש, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת, ושמים אנו את פעמנו בשמחה ובטוב ליבב אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדינו אליי ולא יבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשר בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תומה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיאת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי יום, ופרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף י"ב ממסכת נזיר. אנחנו מתחילים לשנן ולסכם את הדברים מן המשנה בדף י"א עמוד ב'. נאמר במשנה, האומר הריני נזיר ועליי לגלח נזיר אחר, ונתחייב שני דברים, א' בנזירות, ב' להביא קורבנות על נזיר אחר. ושמע חברו ואמר ואני, והוסיף חברו ואמר ועליי לגלח נזיר, חלה גם עליו נזירות ותגלחת של נזיר אחר. ואם היו פיקחים אלו השניים, הביא כל אחד מהם את הקורבנות של חברו, ונמצא שכל אחד הביא קורבן אחד. אם לא עשו כן, אלא כל אחד הביא לעצמו, צריכים לגלח ולהביא קורבנות של נזיר אחר. הסתפקו בני הישיבה. אדם אמר הריני נזיר ועליי לגלח נזיר, ושמע חברו ואמר ואני. האם דברי השני הם על כל דבריו של ראשון וחייב להיות נזיר ולגלח, או שהם על חצי דבריו ולא קיבל על עצמו אלא דבר אחד? אם תמצא לומר שקיבל על עצמו רק דבר אחד, יש להסתפק איזה דבר קיבל. האם את ראש דברי חברו והרי הוא נזיר, או את סוף דבריו של חברו ומביא תגלחת? פשטה הגמרא מהמשנה שאמרה שאם השני אמר ואני ועליי לגלח, הרי הוא כראשון. משמע שאם יאמר רק ואני, אינו מקבל על עצמו אלא חצי מדברי הראשון. ומשמע גם ממה שהוא צריך להוסיף ועליי לגלח, שמה שאמר אני כוונתו לתחילת דיבורו. דחה זאת רבונה בריידי רב יהושע לרבה, ואמר שאפשר לומר שכשאמר אני כוונתו לכל דברי הראשון, מה שאוסיף ואמר עליי כוונתו לומר עליי להיות נזיר ולגלח כשם שקיבלתי, שדרך בני אדם לכפול דבריהם. וכן יש להוכיח מהסיפה ששנינו בה, האומר הרי עליי לגלח חצי נזיר, ושמע חברו ואמר ואני עליי לגלח חצי נזיר, ושם הראשון לא קיבל על עצמו אלא דבר אחד, על כוחך מה שאמר השני ואני עליי לגלח, משום שדרכו לכפול. אבל דחה רבה את דבריו של רבונה ברי דרב יהושע, ואמר לו שאם כן אין חידוש במשנה לא ברישה ולא בסיפה, אלא על כוחך, תני ברישה את המילה עליי כדי לחדש שכשאמר אני, כוונתו רק על חצי דיבור של ראשון. ובסיפה נקט, עליי אף על פי שאין בו חידוש בגלל הרישה. אמר רב יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, אומר לשלוחו צא וקדש לאישה, ומת השליח ואין המשליח יודע אם קידש או לא, הרי זה בחזקת שקידש כיוון שחזקת שליח לעשות שליחותו. הואיל ואין ידוע איזו אישה קידש, הרי הוא אסור בכל אנשים שבעולם שמה קידש אחת מקרובותיה. מקשה ריש לקיש, ממה ששנינו במשנה, במסכת קינים, כן, מה זה כן? זב וזבה ויולדת שמביאים חטאת העוף ועולת העוף, שלא פרשו הבעלים בשעת לקיחתו איזו לחטאת ואיזו לעולה, ופרח ממנה גוזל לאוויר או שפרחה, לבין חטאות המיטות או שמת אחד מהם, ייקח זוג לשני. משלים בין זוג אחר לשני. משמע, שאם הייתה כן מפורשת, שהוא קבע מראש איזו לחטאת ואיזו לעולה, אין לה תקנה לפי שאין יודע איזו לחטאת ואיזו לעולה. וכן משמע ששאר קינים בעולם יש להם תקנה, ואין חוששים שם הגוזל זה כבר הוקבע בקן ואחר כך פרח ממנו. כמו כן, צריך להיות שלא חוששים באישה שמקדש, שהיא קרובה לזו שקידש שלוחו. תרץ לו רב יוחנן שאישה דינה כקבוע שהוא כמחצה על מחצה, ובכל אחת שרוצה לקדש, זה ספק שמה היא מקרובות המקודשת. ואפילו אם רוצה לקדש אישה בשוק שכעת היא אינה קבועה, מכל מקום מכיוון שתחזור לביתה ולקביעותה, דינה כקבוע. או שאין כן אוף שהוא פורח, הוא נד בעולם ובטל ברוב קינים שבעולם. אמר רב המודה רבי יוחנן שמותר לו לישא אישה שאין לה קרובות, וכגון שמינה שליח בראש חודש ניסן, ואז היו כל קרובותיה של האישה שרוצה לקדש עכשיו נשואות, ואף על פי שאחר כך נתגרשו מכל מקום על נשים שבשעת מינוי השליחות לא יוכל לקדשם, לא נעשה שליח, ואם קדשם לא חלו הקידושים. הטעם שאינו נעשה שליח לקדש נשים אלו, לפי אהבה אמינה, לפי שאין דעת המשלח אלא מה שעומד לפניו, דחתה הגמרא, הרי שנינו, אצלנו במשנה, אמר אדם הרייני נזיר ועליי לגלח נזיר, ושמע חברו ואמר ואני ועליי לגלח נזיר, אם היו פיקחים מגלחים זה את זה, הראשון יכול לגלח את השני אף שעדיין לא היה נזיר בשעה שקיבל על עצמו לגלח לנזיר אחר, על כוחך, שאומר עליי לגלח למי שימצא בשעה שארצה לקיים את הנדר, אותו דבר עושה שליח לקדש, למי שימצא שליח בשעת מעשה שראויה לקידושין, למרות שבשעת המינוי היא לא הייתה ראויה לקידושין. מסקנת הגמרא, הטעם שאין המשליח עושה שליח לקדש אישה שמקודשת, כיוון שאינו יכול למנות שליח לדבר שהוא עצמו אינו יכול לעשות, שהרי אפילו היה אומר לאישה זו, הרי את מקודשת לאחר שתתגרשי, אינה מקודשת, כיוון שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. שאלה הגמרא, למדנו במשנה במסכת נדרים, האומר לאפוטרופוס כל נדרים שתידור אשתי מכאן עד שעבו ממקום פלוני, הפר לה, ואפר לאפוטרופוס, לרבי הושיע אין הנדרים מופרים, כי נאמר אישה יקימנו ואישה יפרנו. כפילות הלשון באה לומר שרק בעל יכול לאפר, ולרבי יונתן מופרים, שמצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו. נמצא שגם לרבי הושיע לולי הכתוב הכפול אישה יקימנו ואישה יפרנו, אפוטרופוס יכול היה לאפר, אף שהוא עצמו אינו מפר נדרים שנודרת לאחר מכאן. כדתניא, האדם שאמר לאשתו כל נדרים שתידורי מכאן ועד שעבו ממקום פלוני יהיו קיימים, לא אמר כלום, כי הקמה בטעות הוא שמא תידור בדבר שאי אפשר לו לקיים. אם אמר לה הרי הם מופרים, יש מחלוקת, לרבי אלעזר הרי הם מופרים ולחכמים אינם מופרים, ורבי יהושע סבר כחכמים, ואף על פי כן אמר שיכול למנות שליח. תרץ את הגמרא שרבי יהושע סבר כרבי אלעזר שהבעל יכול לאפר ועל כן יכול למנות שליח, ומה שאין הבעל ממנה אפוטרופוס ואינו מפר בעצמו, זאת כיוון שירא שמא ישכח או שיתרד מן הדרך, ולכן מינה מראש אפוטרופוס. זהו השינון והחזרה שלנו על דף י"ב אשר למדנו אתמול. כעת נשיב על שש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה, מה הדין של הקן אחר שפרח ממנו אוף אחד? התשובה, אם היא קן סתומה, דהיינו שהוא לא פרש מראש איזה אוף הולך לעולה ואיזה אוף הולך לחטאת, יצרף אוף נוסף לזה שנשאר ויקריב. ואם היא כן מפורשת, שהוא כבר פרש מה לעולה ומה לחטאת, אין לה נשאר תקנה. שאלה שנייה, מדוע באופות לא חוששים שכל אוף שנמצא הוא זה שפרח, ובאישה חוששים שזו היא שקידש לו שלוחו את קרובתה? התשובה, לפי שבאוף הולכים אחרי הרוב משום שאין לו קביעות, ואילו באישה היא נחשבת לקבועה, כי כל כבודה של בת מלך פנימה, וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. שאלה שלישית, מה הדין אם יש לה אישה קרובה אחת בלבד שהייתה נשואה בזמן שמינה השליח ונתגרשה, ומדוע? התשובה, מותרת האישה הזו, לפי שלא יכל השליח לקדש קרובתה אף שנתגרשה, משום שהשליח לא יכול להתמנות על דבר שאינו יכול לעשותו בשעת קבלת השליחות. שאלה רביעית, האם אפוטרופוס שמינה הבעל יכול להפר נדר האישה ומדוע? התשובה לרבי יושיע לא, לפי שנאמר אישה יפרנו, ולרבי יונתן כן, לפי ששלוחו של אדם כמותו. שאלה חמישית, מדוע צריך הבעל להפרתו של אפוטרופוס אם יכול הוא בעצמו להפר כבר מעכשיו קודם שתידור אשתו? התשובה משום שחושש הבעל שבשעה שיצא לדרך ישכח מלהפר, או יתרד או שיהיה לו עליה כעס. והשאלה האחרונה על דף י' ב', מה הדין מי שאמר קורבנות חצי נזיר עליי, ומה הדין במי שאמר חצי קורבנות נזיר עליי? התשובה בקורבנות חצי נזיר יביא כל קורבנותיו, ובחצי קורבנות נזיר היא יביא חצי. זהו אם כן מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על הדף י' ב', הדף אשר למדנו אתמול, וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש פרשת כי תבוא, חף באלול תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים י' ג' וי' ד' ממסכת נזיר. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף י' ב' עמוד ב', 16 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה פותחת במילים הרי עליי לגלח חצי נזיר ושמע חברו ואמר, ואני עליי לגלח חצי נזיר. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אומרת המשנה, אדם שנדר ואמר הרי עליי לגלח חצי נזיר, הרי אני מתחייב להביא בשביל נזיר מחצית מקורבנותיו. ונתבהר במשנה הקודמת שלשון גילוח מתפרש על הבאת קורבנות נזיר ונקרא גילוח, משום שבגמר נזירותו מביא את הקורבנות ומגלח. כך הרמב״ם בפירוש המשניות. יש שמבארים שכיוון שחיוב הגילוח בא לאחר הבאת הקורבנות, לכן כשאומר הרי עליי לגלח נזיר, כוונתו לומר שעל ידו יוכל הנזיר לגלח. והיינו שיביא קורבנותיו כדי שיוכל לקיים לאחריהם את מצוות התגלחת. כך אומר השיטה המקובצת. אם כן, אדם שנדר ואמר הרי עליי לגלח חצי נזיר, הרי אני מתחייב להביא בשביל נזיר מחצית מקורבנותיו, ושמע חברו את דבריו ואמר, ואני עליי לגלח חצי נזיר, גם אני אביא לנזיר מחצית מקורבנותיו, זה מגלח הראשון מביא קורבנות של נזיר שלם, וזה מגלח נזיר שלם, וחברו מביא קורבנות של נזיר שלם כמו הראשון. אלו הם דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, זה מגלח חצי נזיר, הראשון מביא קורבנות של חצי נזיר, וזה מגלח חצי נזיר, השני מביא קורבנות של חצי נזיר. המחלוקת של רבי מאיר וחכמים היא גם באופן שרק הראשון אמר הרי עליי לגלח חצי נזיר, ולחינם שנינו במשנה ששמע חברו ואמר ואני. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל ושמע. יש שמפרשים שמשנתנו שנויה באופן זה, אגב המשנה הקודמת שדיברה בדווקא באופן שגם חברו נגדר כמותו. עוד פירוש, כוונת המשנה להשמיענו חידוש, שלדברי רבי מאיר, אף השני מתחייב קורבנות נזיר שלם, ולא נפרש שכוונת השני הייתה להשלים את מה שחיסר הראשון מקורבנות הנזיר. ועוד, בתוספת אהובה שיטת רבי שמעון החולק על שניהם ואומר שאינו חייב כלום כיוון שלא יתנדב כדרך המתנדבים. זוהי המשנה שלנו, הראשונה בדף י"ב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, אמר רבה, הכל מודים, רבי מאיר וחכמים מודים, שכל איך דאמר, כל מקום שאמר הנודר חצי קורבנות נזיר עליי, כלומר ששמח תיבת חצי לתיבת קורבנות, כיוון שהרחיק את המילה חצי מן המילה נזיר ושמח את המילה חצי למילה קורבנות, מובן מכך שכוונתו להביא חצי קורבנות של נזיר שלם ולא להתחייב בקורבנות של אדם שקיבל חצי נזירות. אם כן, כל מקום שאמר הנודר חצי קורבנות נזיר עליי, חצי קורבן מה הייתי? דינו להביא חצי מקורבנות הנזיר, שהרי לא נתחייב אלא על מחצית מקורבנות הנזיר. ואם אמר קורבנות חצי נזיר עליי ושמח את המילה חצי למילה נזיר, כולי קורבן בהי עטויי. צריך להביא את כל הקורבנות של הנזיר. מה היא טעמה? מה הטעם שבזה הכל מודים שמביא את כל הקורבנות? דלו אשכח הנזירות לפלגה. הרי לא מצינו שיש חצי נזירות, אלא רק נזירות שלמה. אי אפשר להביא קורבנות של אדם שהוא חצי נזיר כמשמעות דבריו. וכיוון שהתחייב להביא קורבנות, הרי הוא כאילו קיבל עליו קורבנות של נזיר שלם. וכי פליגי, באיזה אופן החלקו רבי מאיר וחכמים? בלישנה דמתניתין פליגי. באופן שנדר בלשון המפורש במשנתנו. מה הוא אמר? הרי עליי לגלח חצי נזיר. נחלקו רבי מאיר וחכמים בפירוש לשונו. רבי מאיר סבר שמכיוון דאמר הרי עליי לגלח, יחייב הכול לקורבן נזירות. מיד באמירת המילים הללו נתחייב בכל הקורבנות של נזירות. וכי כאמר כשאמר ופירש אחר כך שברצונו להתחייב רק בקורבנות של חצי נזירות, לאו כל כמיני. אין זה ביכולתו משום שאנו אומרים תפוס לשון ראשון. דהיינו שדנים רק כפי דבריו הראשונים. ונזכר, המשנה במסכת תמורה דף חפי עמוד ב' אומרת, אדם אמר על בהמה אחת שתהיה תמורת עולה ותמורת שלמים, ושתי הקדושות הללו סותרות, כי אם תחול על הבהמה קדושת עולה, אין היא קדושה בקדושת שלמים, אם תחול עליה קדושת שלמים, הרי אינה קדושה בקדושת עולה. נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי. רבי מאיר סובר שחלה הקדושה הראשונה שאמר בתחילת דבריו, כי סובר רבי מאיר תפוס לשון ראשון, ולכן חלה על הבהמה קדושת עולה, ורבי יוסי סובר שאדם נתפס אף בגמר דבריו, ולכן תראה הבהמה הזו עד שיפול במום, ימכרו אותה, ויקנו בחצי מדמי העולה ובחצי מדמי השלמים. אם כן, לשיטתו של רבי מאיר, כיוון שבתחילת דבריו אמר הרי עליי לגלח, חל עליו חיוב להביא את כל קורבנות הנזיר. אבל אם אמר הרי עליי חצי קורבנות נזירות, מודה רבי מאיר שצריך להביא רק חצי קורבנות, משום שלא שייך כאן לומר, תפוס לשון ראשון, כיוון שהאומר הרי עליי לא אמר כלום, ואין לזה שום משמעות בלא סיום דבריו. ממילא מוכרחים לקבל את כל דבריו יחד. ולכן ברגע שהוא יאמר הרי עליי חצי קורבנות נזיר, יודע רבי מאיר שצריך להביא רק חצי קורבנות. ורבנן סברי, חכמים חולקים וסוברים שכל דבריו הם דיבור אחד, ונמצא שנדר ופתח עמו הוא. שהנדר הרי עליי בא ביחד עם פתח המתירו, כי באותו דיבור של הנדר הוא הוסיף ופירש שכוונתו להתחייב רק לגלח חצי נזיר. כלומר, שיביא רק חצי מקורבנותיו של הנזיר. מה ההגדרה הזו נדר ופתח עמו? זה נדר שיש עמו פירוש שמפרש דבריו הראשונים. שמה שאמר הרי עליי, היינו שמתחייב לגלח חצי נזיר, וכאילו הוא אומר, הרי עליי חצי תגלחת נזיר. כי מיד כשאמר הרי עליי, חייב עצמו בדבר מסוים. אחר כך מפרש את דבריו, שחייב את עצמו לגלח חצי נזיר. והמילה חצי חוזרת על מה שאמר הרי עליי, וזה לא דומה לאדם שאומר קורבנות חצי נזיר עליי, שמביא את כל קורבנות הנזיר. כיוון שקורבנות משמע כל קורבנות הנזיר, חוץ כאמור ממקום שפירש חצי קורבנות. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף י' ב' עמוד ב'. אדם שאמר הריני נזיר לך שיהיה לי בן, כאשר יוולד לי בן, שברצונו להודות לקדוש ברוך הוא שחננו בבן זכר, ככה תוסות בדיבור המתחיל הריני, ונולד לו בן, הרי זה נזיר שהרי נתקיים, תנאו. בהמשך הגמרא תבאר מה החידוש יש בדין הזה, הרי כיוון שנולד לו בן, פשוט שהוא נזיר. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם נולד לו בת, או שנולד לו טומטום שאין ניכרים בו סימני זכרות ונקבות, ואנדרויגנוס, נולד לו מישהו שיש לו סימני זכרות ונקבות כאחד, אינו נזיר, משום שלא נדר נזירות, אלא אם יוולד לו בן זכר. ואף על פי שטומטום הוא ספק זכר, ספק נקבה, הוא אינו נזיר אפילו לרבי שמעון שמחמיר בספק נזירות. וזאת משום שהנודר בנזירות על מנת שיהיה לו בן, כוונתו לבן ודאי, ולא לטומטום. כך התוספות בדיבור המתחיל יפיל לאשתו. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם אמר הריני נזיר כשיהיה לי ולד, או לפי הגרסה במסורת השס, כשהראה שיהיה לי ולד, אפילו אם נולד לו בת או טומטום ואנדרויגנוס, הרי זה נזיר משום שגם אילו בכלל המשמעות של המילה ולד. ממשיכה המשנה בדף י' ג' עמוד א' ואומרת, ואם לאחר שאמר הריני נזיר לך שיהיה לי ולד, הפיל לאשתו, אינו נזיר, כי שמה לא היה ולד ראוי להתקיים ואינו נחשב ולד, ולכן לא חלה נזירותו. סוברת הנקמה שמכיוון שיש ספק אם היה ולד בן קיימה, אינו נזיר כי ספק נזירות להקל, כפי שתבהר הגמרא. רבי שמעון חולק ואומר שצריך לנהוג נזירות מספק, ולכן יתנה ויאמר, אם מה שהפיל אשתי היה ולד בן קיימה הראוי להתקיים, הרי אני נזיר חובה, שהרי חל נדרי, ואם לאו, אם לא היה ולד בן קיימה ולא חל נדרי, הרי אני נזיר נדבה, הרי אני מקבל עליי עכשיו נזירות בנדבה, שאיני מחויב מחמת הנדר שנדרתי בתחילה. והטעם שצריך להתנות, שאם לא חל נדרו הרי הוא מתחייב בנזירות נדבה, משום שאם לא יתנה כך, לא יוכל להביא קורבן מספק, כי שמה לא חל עליו נזירות ואינו מחויב בקורבנות הללו ונמצא, שהוא מביא חולין בעזרה. ואם לא יתנה ומספק לא יביא קורבן, יהיה אסור בגילוח וביין ותומה לעולם, כי כל זמן שלא יביא קורבנות צריך לנהוג כל איסורי נזירות. כך תוספות בדיבור המתחיל, איפילה. צריך לציין שמבין שלושת הקורבנות שהנזיר מחויב להביא חטאת עולה ושלמים, דווקא את החטאת לא יוכל להביא מספק, כי אין החטאת באה אלא אם הוא מחויב בה. אבל את העולה ואת השלמים יכול להביא מספק ולהתנות עליהם, שאם הוא אינו חייב בקורבן נזירות, הרי הם קורבנות נדבה. כל מקום, הוא יהיה מנוע מלגלח. כי לכתחילה, הוא לא מגלח עד שמקריב חטאת עולה ושלמים. דנה עכשיו המשנה באופן שאשתו חזרה וילדה. חזרה אשתו ונתעברה וילדה ולד אחר, והוא בן קיימה, הרי זה נזיר. שכעת חל נדרו, שאמר הריני נזיר לך שיהיה לי ולד. והחידוש הוא, שמאחר שלא חל עליו נזירות מחמת לידה הראשונה, איני נחשבת כלידה לעניין הנזירות, ולכן הלידה שלאחריה נחשבת כלידה ראשונה וחייב בנזירות. אבל אילו הייתה לידה הראשונה, נחשבת כלידה, אף שהוולד מת, אם כן היה מקום לומר שהייתה כוונתו לידור נזירות רק בלידה הראשונה שתלד אשתו, ולא בכל לידה ולידה. אילו רבי שמעון אומר, יתנה ויומר, אם הוולד הראשון היה בן קיימה, אם כך הראשון, הנזירות שנהגתי בראשונה הייתה נזירות של חובה שהתחייבתי בה, כשאמרתי הרי אני נזירים יהיה לי ולד, וזו הנזירות שהנהג כעת הרי הנה דבר. ואם לאו, אם הוולד הראשון לא היה בן קיימה, אם כך הראשון, הנזירות שנהגתי בראשונה הייתה נדבה, וזו הנזירות שנהג כעת, הרי היא נזירות חובה. וצריך להעמיד את משנתנו, אומר הראש, שילדה ולד שני אחר שקיבל עליו נזירות מחמת הלידה הראשונה, על ידי תנאי שאם היה נפל נזירותו נדבה. אבל אם ילדה ולד שני קודם שנהג נזירות, מודה רבי שמעון שנוהג כעת נזירות אחת בלא תנאי, שהרי ודאי שנולד לו ולד המחייבו בנזירות. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף י' ב' עמוד ב' וסופה בדף י' ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו ברישה של המשנה שאם אמר הרי אני נזיר לכשיהיה לי בן ונולד לו בן, הרי זה נזיר, שואלת הגמרא, מה היא לממרה? מה בא זה ללמדנו? הרי זה דין פשוט, הרי התקיים התנאי, וממילא הוא חייב להיות נזיר. מיישבת הגמרא שבאמת הרישה מיותרת, והתנא שנה אותה רק משום החידוש שבסיפה. שבאופן שילדה אשתו בת או טומטום ואנדרויגנוס אינו נזיר, כי לא נתקיים תנאו שאמר בן. לכן פתח התנא ואמר שדווקא אם ילדה בן הרי הוא נזיר, ולא כאשר ילדה בת או טומטום ואנדרויגנוס. דוחה הגמרא ואומרת, הלו גם דין זה של הסיפה פשיטה, פשוט ואין צריך להשמיענו, שעללו אינם בכלל בן. מתרצת הגמרא שיש חידוש בסיפה. מה החידוש? מה עוד אתי מה שם היה עולה על דעתך לומר שאומר לך שיהיה לי בן? לכשאבנה, הוא דקה אמר, כוונתו לומר הרי אני נזיר לכשאבנה, דהיינו, כשיהיה לי ולד, ומה שאמר בן הוא מלשון בניין ולא מלשון בן זכר, ואף אם תיוולד לו בת או טומטום ואנדרויגנוס יהיה נזיר, כמה שמלה נשמיע לנו המשנה בסיפה דלא, שאין כוונתו לכל ולד, אלא דווקא לבן. ואיפה ראינו בן מלשון בניין, כמו שאמרה רחל ליעקב כשנתנה לו את בילה שפחתה כדי שתוליד לו בנים ואבנה גם אנוכי ממנה, וכך גם מתרגם שם אונקלוס לשון בניין וריבוי. וכמו כן מצינו שאמרה שרה לאברהם, אולי ייבנה ממנה. עוד יש לפרש שבנה מלשון, פעירות דיינו פריה וריביה. כך רשי במסכת כתובות דף קוף י' ב' עמוד א'. אומרת הגמרא בהמשך המשנה שנינו, ואם אמר, כשיהיה לי ולד ונולד לו בת או טומטום או אנדרויגנוס, הרי זה נזיר. שוב מקשה הגמרא פשיטה, על עוד דין זה פשוט, ואין צריך להשמיענו שכל מי שנולד נכלל, במשמעות ולד. מתרצת הגמרא יש חידוש בדבר. מה עוד אתי, מה היה עולה על דעתי לומר? ולד דמיחשב ביני אינשי בעינן, צריך שיהיה לו ולד שנחשב ונמנה בין אנשים כשווה בין שווים, דהיינו, דווקא בן ולא בת או טומטום ואנדרויגנוס. והרמב"ם בפירוש המשניות מסביר שרק לגבי טומטום ואנדרויגנוס ייתכן שאינם נחשבים בין אנשים, ומשמע דבריהם שלגבי בת אין ספק באופן הזה, ובוודאי היא נחשבת ולד. כמה שמלה נשמיע לנו המשנה שבאומרו ולד כוונתו גם לאילו ולאו דווקא בן, שכך היא הרגילות בלשון בני אדם שקוראים לבת או טומטום ואנדרויגנוס בלשון ולד. עוד שנינו במשנה אומרת הגמרא שאם הפילה אשתו ואין ידוע אם היה ולד בן קיימה, אינו נזיר. בררת הגמרא מן קטני לה. מי הוא התנא ששנה את ההלכה הזו? משיבה הגמרא רב יהודה דקרי הוא. זהו רב יהודה שאמר כאין דין זה לגבי קרי לאל בדף ח' עמוד א'. שאדם הנודר הרי אני נזיר על מנת שיהיה בקרי הזה מעקור, בערימה תבועה הזה יהיה מעקור, וכאשר הוא הלך לבדוק האם אכן בערימה הזו יש מעקור, נגנב הקרי, התברר שהקרי נגנב, ואתה אין ידוע אם היה בו מעקור בשעה שנדר, לא חלה עליו הנזירות מספק, כי אין כוונתו של אדם לקבל על עצמו נזירות, אלא אם ידע בבירור שנתקיים תנאו. כמו כן, באופן שהפילה אשתו ויש ספק אם היה לו ולד, לא חלה עליו נזירות. צריך לציין שרבי שמעון חולק שם על רבי יהודה ואומר שחל עליו נזירות, כי דעתו של אדם לקבל על עצמו נזירות, גם אם לא היה ידוע שחלה הנזירות. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי שמעון חולק על תנא קמא ואומר שאם הפילה אשתו נוהג נזירות מספק, ולכן יאמר כך, אם מה שהפילה אשתי היה בן קיימה, הרי אני נזיר חובה, ואם לאו, אם לא היה בן קיימה, הרי אני נזיר נדבה. מביאה הגמרא ספק בדין הזה. בא ימיני שאל ממנו רבי אבא מרבונה, האומר הרי אני נזיר לך שיהיה לי בן, והפילה אשתו, ואין ידוע אם היה ולד בן קיימה וחלה נזירותו, או שהיה נפל ולא חלה נזירותו, והפריש בהמות לקורבן על מנת להביאם בסיום נזירותו כדין נזיר, המפורש בפרשה. מה מפורש בפרשה? בספר במדבר פרק ו' פסוקים י' ג' י' ד', וזו תורת הנזיר ביום מלות ימי נזרו, יביא אותו, דהיינו יביא בעצמו, אל פתח אוהל מועד והקריב את קורבנו להשם, כבש בין שנתו תמים אחד לעולה וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת, ואיל אחד התמים לשלמים. וחזרה אשתו וילדה באותו יום ולד אחר, תאומו של הראשון, והוא בן קיימה. מהו, מה דינו? האם יש לנו לומר שמכיוון שהשני בן קיימה מוכח שגם הראשון היה בן קיימה? ומתברר למפרע שנעשה נזיר ואם כן חל הקדושה על קורבנו, או שמא עדיין ספק הוא שמא הראשון אינו בן קיימה ולא חל הקדושה על קורבנו. הצד הזה שיש להוכיח על הראשון שהוא בן קיימה מתוך שהשני הוא בן קיימה, יסודו במה שמבואר במסכת נידה דף זך עמוד א', שאין אישה מתאברת מטיפה זו וחוזרת ומתאברת מטיפה אחרת, והיולדת תאומים טיפה אחת הייתה שנחלקה לשתיים. ולכן, אם העובר השני כלול לו חודשיו ובן קיימה, הרי זו ראיה שגם העובר הראשון כלול לו חודשיו. מכל מקום הסתפקה הגמרא, שמה אין ראיה מהוולד השני, כי יש לומר, שמה מקצת הטיפה נקלטה מיד, וממנה נוצר השני שנולד בן קיימה, ומקצת הטיפה נקלטה רק לאחר יומיים או שלושה. והוא הראשון שנולד ועדיין לא כלול לו חודשיו, והוא נפל. כך התוספות בדיבור המתחיל, והפילה. מבררת הגמרא ליבא דמן, לפי מי נסתפק רבי אבא בספק הזה? אי אליבא דרבי שמעון, אם הספק הוא לשיטתו של רבי שמעון במשנה, מה הייתי בא אליי? מה המקום יש להסתפק? אמר רבי שמעון, אומר רבי שמעון שצריך לנהוג נזירות, אף בלא שילדה ולד נוסף, כי לדעתו ספק נזירות להחמיר, ובוודאי חל הקדושה על הקורבן, שיפריש מספק. ואלא צריך לומר שהספק הוא אליבא דרבי יהודה דאמר ספק נזירות להקל, שאין אדם מקבל על עצמו נזירות מספק, ולכן אם נולד נפל, לא חלה עליו נזירות, כי שמא לא היה בן קיימה. אמנם באופן שיפריש קורבן אחר לידת הנפל ונולד לו ולד נוסף, שהוא בן קיימה, יש להסתפק מהי? מה דין הקורבן שיפריש? האם הקורבן קדוש? כיוון שלידת הוולד השני מוכיחה שגם הוולד הראשון כלול לו חודשה ונתברר למפרע שחלה עליו נזירות, או לא קדוש? לא חלה על הבהמה קדושת קורבן, לפי שאין הוולד השני מוכיח על הוולד הראשון, ועדיין ספק הוא שמה הוולד הראשון היה נפל, ואם כן, אין כאן נזירות וממילא לא נתחייב בקורבן. מבררת הגמרא מהי נפקא מינה, איזה חילוק דין יוצא מספק זה, אם הוא קדוש או לא. מבררת הגמרא לגיזתו, אם אסור לגזוז הצמר מן הקורבן, מן הבהמה שהופרשה לקורבן, ולעבוד בו בקורבן, שאם חל על הבהמה קדושת קורבן, אסור לעבוד בה ולגוזזה כדין קורבן. מסיקה הגמרא ואומרת תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק. מביאה עכשיו הגמרא ספקות נוספים, בעניין נזירות לכשיהיה לי בן. באי מיני שאל ממנו בן רחומי מהבאי. האמורה בשם הזה מופיע בשס רק בסוגיה אצלנו, ומצינו בכמה מקומות שהאמורה מובא רק פעם או פעמיים בשס, מכניס את שמו על שם שמועתו. וייתכן שלכן נקרא בן רחומי בשם הזה, כיוון שאחד מספיקותיו הוא, אם מפרשים את כוונת הנודר, רחים נלך כוותך. אם כן, שאל בן רחומי את הבאי, מה הדין באומר, הרי אני נזיר לך שיהיה לי בן. ושמע חברו ואמר, ועליי, גם עליי יחול הנדר באופן הזה. מהו? מתי חל הנזירות על חברו? האם הדיבור היא משמע? האם המשמעות של המילה ועליי שמקבל על עצמו, כפי דיבורו של הראשון, כלומר גם עליי תחול נזירות אם יתקיים התנאי שהזכרת בדבריך, שיהיה לך בן ונמצא שאם יוולד לראשון בן תחול נזירות על שניהם, או הגוף היא משמע, או שבא להשוות את עצמו לחברו, כלומר, שאף הוא מתנה על עצמו שאם יוולד לו בן, תחול עליו נזירות. והוא אינו תולה את נזירותו בלידת בן לראשון, אלא לעצמו. מוסיפה הגמרא לדון בספק הזה, אם תמצא לומר, אם תפשוט את הספק, שהאומר ועליי, הגוף אי משמע, שמשווה את עצמו לחברו ומשמעות דבריו שהוא מקבל נזירות אם יוולד לו בעצמו בן, עדיין יש להסתפק במי שאמר, הרי אני נזיר לך שיהיה לי בן, ושמע חברו ואמר ואני. מהו? האם האומר ואני דינו שונה מן האומר ועליי, או לא? מה ביאור הספק? האם הנפשי כאמר? האם גם האומר ואני כוונתו על עצמו שבא להשוות את עצמו לחברו, ומתחייב בנזירות אם יוולד לו בעצמו בן, וכמו האומר ועליי? או דילמה, אחי כאמר, או שמה, מי שאומר ואני כוונתו לומר כך, רחים נלך כבתך, אני אוהב אותך כמותך, וכמו שאתה נודר בנזירות לכשיוולד לך בן, כך גם אני אוהב אותך, ואהיה נזיר לכשיוולד לך בן. בפירוש הדברים, כמו שאתה קיבלת נזירות לשם הודעה ושבח לקודש בריך, ומתוך שאתה שמח בטובה שעשה עמך וזיקה אותך בבן, כך גם אני אוהב אותך כמותך, וגם אני אתן שבח והודעה לקדוש ברוך הוא על הטובה שעשה עמך, ואקבל נזירות על כך. יש כאלו שמפרשים, אני אוהב את בנך כמו שאתה אוהב אותו, ולכן אקבל נזירות כשיוולד לך בן. מוסיפה הגמרא לדון בספק הזה ואומרת, אם תמצא לומר, אם תפשוט את הספק ותאמר שכל פעם שאומר ואני, באנפי, בפני הנודר הראשון, כסיף עלי מילתא, נחשב לו הדבר כבושה אם לא ישתתף עמו בהודעתו, ומקבל על עצמו נזירות אם יהיה לחברו בן כדי להראות לו שהוא חפץ בטובתו, עדיין יש להסתפק באופן שאמר אדם, הרי אני נזיר לך שיהיה לפלוני בן, ואותו פלוני אינו לפניו. ושמע חברו שעמד שם, ואמר, ואני, מהו? מתי חלה נזירותו של השני? מה עם צדדי הספק? מי אמרין, הנאים אומרים אנו, שמכיוון שאמר כן שלא בפניו של אותו פלוני, אינו מתבייש ממנו והנפשי כאמר, ואמר על עצמו שיהיה נזיר כשיוולד לו בן, או דיל מה אחי כאמר לו, או שמה נפרש שכך התכוון לומר לו, רחים נלי כבתך, אוהב אני את פלוני כמותך, כמו שאתה קיבלת נזירות כשיוולד לו בן, גם אני כך, ותחול נזירותו כשיוולד לאותו פלוני בן. מסיקה הגמרא ואומרת, טיבאי, תישאר השאלה בספק. וטיבאי, כמו שאנחנו כבר יודעים מהמסכת הקודמת, מסכת נדרים, זה כמו כל תיקו שבשס, שמשמעותו שנשארה הבעיה בספק. והנה מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף י' ג' עמוד ב'. במשנה הקודמת משנה דינה מקבל נזירות כשיוולד לו בן, ובמשנה שלפנינו התבהר דין מי שקיבל על עצמו נזירות נוספת, מלבד הנזירות שתחול עליו כשיוולד בנו. וכך אומרת המשנה בדף י' ג' עמוד ב', אדם שאמר הרי אני נזיר ונעשה נזיר מיד, והוסיף ואמר ונזיר כשיהיה לי בן, ומקבל על עצמו עוד נזירות לכשיהיה לו בן, וקודם שנולד בנו התחיל מונה את הנזירות שלו שקיבל מיד, ואחר כך קודם שישלים נזירותו נולד לו בן, משלים את הנזירות שלו ומגלח ומביא קורבנות בגמר נזירותו. וכך לאחר שימנה נזירות בנו מגלח ומביא קורבנות פעם נוספת. כיוון שתחילה קיבל נזירות זו והתחיל למנותה, ואחר כך מונה של בנו את הנזירות שקיבל עליו כשיוולד לו הבן. אבל אומרת המשנה, אם אמר תחילה הרי אני נזיר כשיהיה לי בן, והוסיף ואמר ונזיר, סתם, בלא תנאי, שנזירות נוספת, אף אם לא ייוולד לו, ונמצא שתחילה קיבל את הנזירות שתחול בלידת בנו, ואחר כך את הנזירות שלו, וקודם שנולד בנו התחיל מונה את הנזירות שלו, שהלה מיד, ואחר כך קודם שישלים נזירותו נולד לו בן, מניח מפסיק למנות את הנזירות שלו, ומונה משעת לידת בנו את הנזירות של בנו 30 יום, ואינו מגלח בסופם. ואחר כך כשמסיים למנות את נזירות בנו, חוזר ומשלים את הימים שעדיין חסרים להשלמת הנזירות שלו, ומגלח ומביא שני קורבנות, אחד על נזירותו, ואחד על נזירות בנו. והטעם בזה, כיוון שצריך להקדים את נזירות בנו שקיבלה קודם קבלת הנזירות שלו. אז המאירי מסביר, אף שקיבל תחילה את נזירות בנו ואחר כך הוסיף ואמר ונזיר, יכול הוא להתחיל ולמנות קודם לכן את נזירותו. שלא יתנה שנזירותו תחול רק לאחר נזירות בנו, אלא סתם אמר ונזיר, וכוונתו לקבל נזירות נוספת בפני עצמה, שאם ירצה יכול להתחילה גם עכשיו, ולכן חלה הנזירות מיד. אם נשלמו 30 שלו קודם לידת הבן, מגלח ומביא קורבנותיו, לכשיוולד הבן נוהג נזירות בנו. אבל אם נולד לו בן באמצע של מניין נזירותו, מפסיק את מניינו ומונה נזירות בנו הקודמת, כמו שאמרה המשנה והגמרה תבהר. אבל אינו מגלח בסיום נזירות בנו, שאם יעשה כן לא יוכל לגלח בהשלמת נזירותו שלו, שאין גידול שיער פחות מ-30 יום, כלומר שאין נזיר יכול לקיים מצוות גילוח, אלא בשיער שגדל במשך 30 יום לכל הפחות, כפי שהתבהר בכמן בגמרה. זוהי המשנה שלנו, בדף י' ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה. מסתפק רבה בדין אדם המקבל שתי נזירויות. באי רבה שאל רבה, אדם שאמר הרי אני נזיר לאחר 20 יום. זאת אומרת שלא תחול נזירותי עכשיו אלא בעוד 20 יום, וכשתחול תימשך 30 יום כדין נזירות סתם, והוסיף ואמר, ומעכשיו 100 יום, הרי אני מקבל נזירות נוספת שתחול עכשיו ותימשך 100 יום, מהו? האם חלה הנזירות השנייה מיד, או רק לאחר שיקיים את הנזירות הראשונה? כי דין פשוט הוא שאם אמר הרי אני נזיר לאחר 30 יום, והוסיף ואמר, ומעכשיו נזיר, שהנזירות שקיבל מעכשיו חלה מיד, כי יכול הוא להשלימה עד קודם שיתחיל הנזירות השנייה, וינהג נזירות ראשונה 30 יום, בסופם יגלח ויביא קורבנות, ואחר כך ינהג נזירות שנייה עוד 30 יום ויגלח ויביא קורבן. כלומר, מסתפקת, באופן שאינה יכול להשלים את הנזירות שקיבל מעכשיו, עד שתתחילה אחרת, כי הוא קיבל על עצמו עכשיו 100 ימים. שמצד אחד יש לומר, כיוון דהלין 100 ב-20 לא שלימין, היות ו-100 ימי הנזירות הללו אינם נשלמים ב-20 הימים הקרובים עד שתחול הנזירות שקיבל תחילה, ויהיה צריך להפסיק נזירותו לאחר 20 יום כדי למנות את 30 ימי הנזירות שקיבל לפניה, וכיוון שאינו רוצה להפסיק באמצע נזירותו לא חיילין, לא חלה עליו הנזירות של 100 יום, עד לאחר שימנה את נזירותו הראשונה, כי מסתם הדעת הנותר לקבל על עצמו נזירות רצופה שלא יהיה צריך להפסיקה לאחר 20 יום, ולכן אחר 20 יום ימנה קודם את הנזירות הראשונה של 30 יום, ואחר כך ימנה את נזירות המאה יום, וב-20 הימים שמעכשיו עד שתחל הנזירות הראשונה, הוא לא צריך לנהוג נזירות כלל, כי דעתו היא ש-20 יום אלו יהיו פנויים, ויהיה מותר בהם ביין ותגלחת, ואחר כך ימנה 30 יום ויגלח ויביא קורבן, ואז ימנה עוד 100 יום ויגלח ויביא קורבן, או דילמה או שמה נאמר, שמכיוון דעית לגידול שיער לבסוף, היות ויהיה לו מספיק שיער בסיום הנזירות של 100 ימים, ובסיום ימי הנזירות הללו מצווה לגלח את כל שערו, והתנאי של המצווה הזו שיגלח שיער שגדל 30 יום בלא גילוח, ממילא, גם אם הוא יתחיל את נזירותו מעכשיו ויקטע אותה באמצע על ידי נזירות אחרת ויגלח את שערו, ואחר כך יקיים את שארית ימי הנזירות הראשונה, יהיה שערו גדל בשיעור הנצרך עד לסיום נזירותו. מדוע? כי מקודם הוא ימנה 20 יום מתוך המאה, לאחריהם ימנה 30 יום של הנזירות האחרת ויגלח בסיומה, ולאחריה עדיין יישאר לו למנות 80 ימים כדי להשלים ל-100 ימים, והרי ב-80 ימים הללו די לו כדי שיוכל לגלח, והוא לא צריך להוסיף ימים על הנזירות שקיבל בתחילה כדי לגדל את השיער, ולכן אינו חושש לכך שימי נזירותו אינם רצופים, ולכן חיילין חלה מיד הנזירות של 100 ימים, מתוכם הוא ינהג נזירות 20 ימים, לאחר מכן ימנה סתם נזירות של 30 ימים בסופם הוא יגלח, ואחר כך יחזור וימנה 80 ימים להשלמת הנזירות של 100 יום, ויגלח בסופם. זאת אומרת שלאחר שהוא מנה 30 יום לנזירות שקיבל בסתם יגלח ויביא קורבנות, לאחר מכן ישלים עוד 80 ימים מהנזירות של 100 ימים, ויגלח ויביא קורבנות על נזירות 100 ימים. כי כיוון שנשאר לו כדי גידול שיער, הוא לא מקפיד במה שהוא מפסיק באמצע נזירותו. יש כאלו שמפרשים שלא יגלח בסיום הנזירות של 30 יום, אלא יגלח רק כשיסיים גם את הנזירות של 100 ימים, ואז יביא שני קורבנות, אחד לנזירות 100 ימים והשני לנזירות 30 ימים. מה שאומרת הגמרא, כיוון דעית לגידול שיער, הכוונה שכיוון שנשארים 30 יום שהם נזירות גמורה, הוא לא מקפיד במה שהוא מפסיק באמצע נזירותו. ואילו הרמב״ם בהלכות נזירות פרק ד' הלכה ו' אומר, ומדבריו מתבהר, שהספק של הגמרא היא בדרך אחרת. לא היה צד בגמרא שיהיה פנוי מנזירות ב-20 יום הראשונים, אלא ודאי מתחיל מיד למנות נזירות של 100 ימים. מה שרבה יסתפק, מה יהיה דין הנזירות לאחר 20 יום? האם יפסיקנה באמצע כדי למנות לנזירות סתם של 30 יום ולאחר מכן יחזור וישלימנה? או שאין דעתו שנזירותו תיפסק באמצעיתה ולכן ימנה קודם את הנזירות של 100 ימים בשלימותה, יגלח ויביא קורבנות, ורק לאחר מכן ימנה את הנזירות של 30 יום. מקשה הגמרא על רבה מדוע הוא לא יסתפק באופן אחר, ותיבא אלי, היה לו לרבה להסתפק בנזירות מועטת של 30 יום. וכגון, שאמר הרי ננזיר לאחר 20 יום, והוסיף ואמר, ונזיר מעכשיו. ושתי הנזירויות שהוא קיבל על עצמו הם ל-30 יום, כמו סתם נזירות שהמינימום שלה היא 30 יום. ויש להסתפק. האם הנזירות השנייה מתחילה מעכשיו, ומגלח רק פעם אחת בסוף 60 יום ומביא פעמיים קורבנות לשתי הנזירויות, או שמה ב-20 יום הראשונים לא חלה נזירות כלל, ואחר כך ימנה את הנזירות הראשונה של 30 יום ויגלח, ולאחריה ימנה נזירות שנייה. שואלת בעצם הגמרא, מדוע הסתפק רבה רק באופן שנדר נזירות לאחר 20 יום ועוד נזירות של 100 ימים? מתרצת הגמרא, רבה, חדה מגו חדה כמי בא אלי. רבה שאל שאלה אחת מתוך מה שנפשוט עוד שאלה אחת. כלומר, תחילה שאל מה יהיה הדין בנזירות מועטת, והוסיף ואמר שאם נפשוט את הספק הזה, יש לדון מה יהיה הדין בנזירות מרובה. ומסבירה הגמרא, שאפילו אם תמצא לומר, אם תרצה לומר שבאופן שקיבל על עצמו נזירות מועטת של 30 יום, דהיינו שאמר הריני נזיר לאחר 20 יום ונזיר מעכשיו, כיוון שאחר שימנה את הנזירות של אחר 20 יום, 10 יום מינו דיאטרין. יהיו 10 ימים יתירים שצריך לנהוג בהם נזירות להשלמת 20 הימים שנהג נזירות תחילה. לכן הדינו שלא סליק לי לא יעלו לו עליין 10, אותם 10 ימים. שהיינו רוצה להפסיק נזירותו ולהשלים אחר כך 10 ימים שאינם חשובים ואינם ראויים לנזירות בפני עצמם. אלא כוונתו שלא ינהג כלל נזירות ב-20 יום הראשונים, ולאחר מכן ימנה את שתי הנזירויות, יסתפק רבה. שמה כל זה נאמר דווקא בנזירות מועטת. אבל ודאי שאומר הריני נזיר לאחר 20 יום ומעכשיו נזיר 100 יום, יש לומר שכוונתו להתחיל למנות מיד את הנזירות של 100 ימים, וזאת למרות שיהיה צריך להפסיק אחר 20 יום. למה הדין הוא כך? כיוון דאיטלי יש לו להשלים תמנין יומין לבסוף. יש לו להשלים עוד 80 ימים, אחרי שיבוא ה-20 יום והוא יתחיל את הנזירות סתם של ה-30 יום, והימים הללו, ה-80 ימים הללו, חשובים וראויים לנזירות בפני עצמה. לכן סלקינלי יעלו לו ויצטרפו ל-20 יום שמנה תחילה, מהיום, או לא. או שגם באופן זה אינו רוצה להפסיק נזירותו באמצע, אלא מסתמה בשעת קבלת הנזירות דעתו הייתה, שב-20 יום הראשונים יהיה מותר ביין, בתגלחת ובתומה, אומרת שהוא לא יהיה נזיר, ואחר כך, אחרי 20 יום, ימנה נזירות של 30 יום, יגלח ויביא קורבנות, ואחר כך ימנה נזירות רצופה של 100 ימים. ככה הסבר בספק של הגמרא, על פי התוספות בדיבור המתחיל חדה. הרמב״ם בלכות נזירות פרק ד' הלכה ז' מבאר את ספק של רבה בצורה אחרת. האם מונה 20 יום ומפסיק ומונה נזירות שנייה 30 יום ומגלח לאחריה ויהיה צריך להשלים אחריה עוד 10 ימים לנזירות הראשונה? וכיוון שאין גילוח על פחות מ-30 יום, ימנה 30 יום כדי שתהיה זו נזירות שלימה, או שמונה מיד נזירות 30 יום, מגלח עליה ומביא קורבנותה, ורק לאחר מכן ימנה את הנזירות שקיבל אחר ה-20 יום. וממשיכה הגמרא לדון בספק הזה. ואם תמצא לומר, אם תרצה לפשוט את הספק הקודם ולומר, שחי לי שחלה הנזירות של 100 יום מעכשיו היא הפסיקה אחר 20 יום, עדיין יש להסתפק מה הדין אם אמר הרי אני נזיר לאחר 20 יום, שמקבל עליו סתם נזירות לאחר 20 יום, זאת אומרת שהוא מקבל על עצמו נזירות של 30 יום, בעוד 20 יום הוא יתחיל למנות את הימים, והוסיף ואמר, ומעכשיו הרי אני נזיר עולם. ומי שאומר הרי אני נזיר עולם, נוהג בנזירות כל ימי חייו. מהו? כיצד עליו לנהוג נזירות? מה הספק? מי חי לעלי? האם נאמר שחלה עליו נזירות עולם מעכשיו, ולאחר 20 יום מפסיק את הנזירות עולם ומונה סתם נזירות של 30 יום, וצריך לגלח אחר שמסיים את הנזירות של 30 יום, ונזכר שלאל בדף ה' עמוד א' נחלקו המוראים עם נזיר עולם מעיקל בתר אחת ל-30 יום, אחת ל-12 חודש, אז למאן דאמר שמקל בתר אחת ל-30 יום יגלח בסוף ה-30 יום שמונה לנזירות שמתחילה אחרי ה-20 יום, אבל למאן דאמר שאומר שמקל בתר רק אחרי 12 חודש יוכל לגלח על הנזירות סתם רק אחרי 12 חודש, או לא, או שאינו רוצה להפסיק באמצע נזירות עולם בנזירות אחרת שאינה דומה לכלל, ולכן לא תחול נזירות עולם מעכשיו, אלא 20 ימים הוא לא נוהג בנזירות כלל, אחרי 20 ימים תחול עליו נזירות של 30 יום, יגלח, יביא קורבנות, ואחר כך תחול עליו נזירות עולם. והספק הוא בעצם לגבי נזיר עולם. האם נאמר שכיוון שנזירות 30 יום ונזירות 100 ימים דומים זה לזה, לכן אין זה נחשב הפסק מה שחלה הנזירות של ה-30 יום באמצע הנזירות של ה-100 יום, אבל נזירות עולם, אם תחול באמצעיתה של הנזירות סתם שאינה דומה לכלל, הרי זה הפסק, או לא? וממשיכה הגמרא לדון בספק הזה. אם תמצא לומר, אם תרצה לפשוט את הספק הקודם ולומר שאחה, באופן שקיבל על עצמו נזירות עולם, אינו חושש להפסקת נזירותו, וזאת מכיוון, די אפשר להתשולי, שיכול להישאל לחכם על הנזירות שקיבל לאחר 20 יום ולעוקרה, ולכן חילה, חל עליו נזירות עולם מעכשיו, ואם אינו רוצה להפסיק באמצעה, ישאל לחכם שיתיר לו את הנזירות של אחר 20, שכיוון שיכול להישאל על נזירות ה-30 יום, ואם ישאל אלה שוב, לא יהיה הפסק כלל בנזירות עולם, לכן כבר מעטה חלה עליו נזירות עולם. ואף אם לא, ישאל לחכם אינו חושש להפסק שיהיה בנזירות, כיוון שיכול היה למנוע את ההפסק הזה. אז עדיין יש להסתפק אם אמר, הריני נזיר שמשון לאחר 20 יום. והוסיף ואמר, ומעכשיו הריני נזיר סתם. מהו? כיצד עליו לנהוג נזירות? ונסביר, אדם שאומר הריני נזיר כשמשון, הרי הוא נזיר לעולם, ובשלושה דברים יש הבדל בנזיר שמשון לנזיר עולם. שני הבדלים שנינו במשנה ליל בדף דלת עמוד א', שנזיר עולם יכול להקל בתער כל 30 יום או כל 12 חודש, ונזיר שמשון אינו מקל בתער לעולם. עוד הבדל שנזיר עולם אסור להתאמה למיתים, ונזיר שמשון מותר להתאמה למיתים. ותכף בסוגיה התבאר חילוק נוסף, שנזיר שמשון אינו יכול להישאל על נזירותו לחכם, ונזיר עולם יכול להישאל על נזירותו לחכם. אם כן, אם הוא אמר הריני נזיר שמשון לאחר 20 יום, והוסיף ואמר ומעכשיו הריני נזיר סתם, כיצד עליו לנהוג נזירות? ומבאר את הגמרא, אך כאן כשקיבל נזירות שמשון, הרי לא אפשר להתשולי, אי אפשר להישאל עליה, שאין חכם יכול להתירה. כיוון ששמשון נהיה נזיר על ידי מלאך, לכן חכם לא יכול להתירו. ועוד פירוש, אי אפשר להתיר נזירות שמשון, כיוון שהיה נזיר מן הבטן. אלו הם שני הפירושים של רשי במסכת מכות, דף כ"ב עמוד א'. ולכן יש להסתפק מי חיילה או לא. האם תחול מעכשיו עליו נזירות ה-30 יום ואחר 20 יום תתחיל נזירות שמשון? או לא תחול עליו נזירות סתם? כי אינו רוצה לקבל על עצמו נזירות שיהיה מוכרח להפסיקה, כי אחר 20 יום שתחול עליו נזירות שמשון, הוא יהיה מוכרח להפסיק נזירותו, שהרי אינו יכול להישאל על נזירות שמשון. ולכן, 20 יום הוא לא ינהג נזירות כלל, ואחרי 20 יום חלה עליו נזירות שמשון. ובספק הזה יש סברה לומר שלא תחול עליו נזירות סתם. מדוע? כיוון שאין אפשרות שהנזירות שקיבל תהיה 30 יום, אלא רק 20 יום, שהרי לאחריהם תחול נזירות שמשון שאינה פוסקת לעולם. וכיוון שמסתפק שמקפידו על כך שאינו יכול להשלים את נזירותו, לכן לא חל עליו כלל נזירות סתם, ויהיה מותר ב-20 יום הראשונים ביין ותגלחת, ואחר כך תחול עליו נזירות שמשון. והצד השני בספק, שנאמר שחל עליו נזירות סתם אחרי 20 יום. אף שתיפסק נזירותו ותחל נזירות שמשון, עדיין תנהג גם נזירות סתם עוד 10 ימים עד להשלמתה. וב10 ימים הראשונים של נזירות שמשון ימשיכו עליו דיני נזירות רגילה ויהיה אסור להתאמה למיתים. רק לאחר 10 ימים שימלאו 30 יום לנזירות הרגילה, יביא קורבנות על נזירותו הרגילה ויסיים נזירותו, ואחר כך יהיה מותר להתאמה למיתים כדי נזיר שמשון שמותר להתאמה למיתים. ולמרות שהוא לא יכול לגלח על הנזירות הזו, שהרי הוא עומד בתוך נזירות שמשון, מכל מקום תגלחת אינה מעכבת. ומביאה הגמרא ספק נוסף, אדם שאמר הריני כמשה בשבעה באדר, שביום זה נולד ונפטר, משה רבינו. יש להסתפק מהי? מה כוונתו? והספק הזה הוא חדש, הוא לא שייך לספקות הקודמים. אז הספק הוא האם רצונו לקבל על עצמו נזירות, וכמו שהיה בפטירת משה רבינו שנתרבו הנזירים מחמת הצער על פטירתו, או שכוונתו שהוא מקבל על עצמו שמחה, כמו שהיה ביום לידתו של משה רבינו. פושטת הגמרא את הספק הראשון. אומרת הגמרא, פשוט מיניו קדמייתא. יש לפשוט את הספק הראשון מהם. ונזכר, הספק הראשון מהספקות שהובאו בגמרא זה ספקו של רב הלל בדף י"ג עמוד ב', אדם שאמר הריני נזיר לאחר 20 יום ומעכשיו 100 יום, האם מתחיל ומונה 100 יום ומפסיק אחר 20 יום ומונה נזירות של 30 ואחר כך משלים 80 יום לנזירות המאה, או שב-20 יום הראשונים הוא לא נזיר כלל, לאחר מכן הוא מונה 30 יום לנזירות סתם, מגלח ומביא קורבנותיו, ושוב מונה נזירות של 100 יום. אומרת הגמרא, את הספק הזה ניתן לפשוט ממה ששנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא. אדם שאמר הריני נזיר לאחר 20 יום, והוסיף ואמר ומעכשיו הריני נזיר 100 יום, הדין הוא שמונה מיד 20 יום לנזירות הראשונה, אחר כך מונה 30 יום לנזירות של אחר 20 שהוא קיבל על עצמו, ואחר כך מונה 80 יום כדי להשלים את ימי הנזירות הראשונה. הנה לנו פשיטות לספק הראשון של רבא. כעת אנחנו 5 שורות לפני סוף דף י' עמוד א'. שנינו בסיפה של המשנה שאומר הריני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר, והתחיל למנות את הנזירות שלו ונולד לו בן, מניח את הנזירות שלו, מונה את הנזירות של בנו, ואחר כך חוזר ומשלים את שלו. דנה הגמרא עכשיו בנתמה אותו אדם בימי נזירות בנו. אדם שאמר הריני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר, כך הוא התבטא, והתחיל למנות נזירות שלו ונולד לו בן, הוא הניח את הנזירות שלו והתחיל את נזירות בנו, ונתמה בימי נזירות בנו. והדין הוא שנזיר שנתמה צריך לסתור את ימי הנזירות שמנה עד עכשיו, ולמנות נזירות מחדש. ככתוב בפרשת נזיר, ספר במדבר, פרק ו' פסוק י' ב', והימים הראשונים יפלו, כי תמה נזרו. יש מחלוקת האם סותר גם את הימים שמנה לנזירות שלו. רבי יוחנן אמר שסותר גם את ימי הנזירות שמנה כבר, ורש לקיש אמר שאינו סותר את ימי הנזירות שלו, אלא סותר רק את של בנו. ומבאר את הגמרא את סברת המחלוקת. רבי יוחנן אמר סותר אף את הנזירות שלו, משום שהנזירות שלו ושל בנו חד הנזירות הריכתאי. הרי כנזירות אחת ארוכה, כי הרי אינו מגלה אחת שיסיים את שתי הנזירויות, ולכן, בזמן שמונה את נזירות בנו, נחשב כעומד באמצע נזירותו, ואם נטמע נסתרת כל הנזירות. מוסיף תוספות בדיבור המתחיל חדה, שאם נטמע בימים שמונה אחר נזירות בנו כדי להשלים את נזירותו, הוא לא סותר אלא את הנזירות שלו ולא את של בנו. אילו ריש לקיש אמר שאינו סותר נזירותו אלא רק את נזירות בנו, משום דנזירות דידי הנזירות שלו לחוד ודברי לחוד ושל בנו לחוד, ואין אחת שייכת לחברתה. ונסביר, המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש באופן ששנינו בסיפה של המשנה שאמר הריני נזיר לכשיהיה לי בן ונזיר, והוא נטמע בימי נזירות בנו. אבל באופן של הריש שאמר הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי בן ומנה את שלו ולאחר מכן נטמע כשמנה את נזירות בנו, סותר רק את של בנו, משום שכבר סיים לגמרי את הנזירות שלו. ודברי רבי יוחנן שסותר את נזירותו נאמרו דווקא כשמלבד הנזירות ללידת בנו קיבל עוד נזירות של 30 יום. כיוון שאינו מגלח אחר נזירות בנו אלא בסוף שתי הנזירויות, הכל נחשב כנזירות אחת. וכשנטמע בימי נזירות בנו, סותר גם את נזירותו. אבל אם אמר הריני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר 100 יום, כמו שנשנה לקמן בדף ט"ו עמוד א', כיוון שקיבל על עצמו נזירות מרובה, מגלח אחר 30 יום של נזירות בנו, ובזה מודה רבי יוחנן שאם נטמע בימי בנו אינו סותר את נזירותו. כעת בדף י' עמוד ב' מביאה הגמרא מחלוקת נוספת של רבי יוחנן וריש לקיש. נזיר שנהיה מצורע באמצע נזירותו, הדין הוא שהימים שבהם הוא מצורע מוחלט אינם עולים לו למניין ימי נזירותו. שנינו במשנה לקמן בדף נ' עמוד ב', ימי הסגרו של מצורע, דהיינו הימים אחר שראה הכהן את נגעו ומסגרו 7 ימים לראות עמי פשי הנגע, עולים לו לימי נזירותו. וערת שם הברייתא שכל זה דווקא בימי הסגרו, אבל בימי חלותו דהיינו אותם ימים אחרי שקלו ימי ההסגר ונראו בו סימני תומה אמורים בו, אף שאינם סותרים את ימי הנזירות שמנה עד עכשיו, אינם עולים לו למניין נזירותו. וכן ימי ספירו. ימי ספירו הכוונה שאחר שמתרפא מצרתו מגלח את כל שערו וטובל ורשאי לבוא אל המחנה, אלא שעדיין אסור בתשמיש המיטה, וביום השביעי מגלח את כל שערו בשנית. גם ימי ספירו אינם עולים לו למניין ימי נזירותו, אלא משעה שהוחלט פוסק מלמנות נזירות, ולאחר שנתאר מתאומת צרתו ממשיך את מניין נזירותו. דנה עכשיו הגמרא מה יהיה הדין באופן שנזיר מצורה נתמה בתאומת מת, בתוך ימי חלותו או ימי ספירו, שאינו מונה אותם לנזירות. האם התאומה הזאת סותרת את מניין הנזירות או לא? אם כן, נזיר שנהיה מצורה באמצע נזירותו, הדין הוא שהימים שבהם הוא מצורה מוחלט אינם עולים לו למניין ימי נזירותו. ואם נתמה למיתים בימי צרתו, יש מחלוקת האם סותרת ימי הנזירות. רבי יוחנן אמר סותר את הנזירות, ורש לקיש אמר אינו סותר. המחלוקת של רבי יוחנן ורש לקיש היא באופן שאמר, הרי אני נזיר 100 יום והתחיל למנות נזירותו ונצטרע, שלפי רבי יוחנן סותר את הימים שמנה וצריך למנות מחדש 100 ימים, ולפי רש לקיש אינו סותר את הימים שמנה ואחר שיתאר מצרתו, ימנה את הימים להשלים את 100 ימי הנזירות. והערת הגמרא את המחלוקת, רבי יוחנן אמר שסותר משום דהה בנזירות קאי, שהרי כעת הוא עומד באמצע ימי נזירותו, ולכן אף על פי שאין ימי צרתו עולים לו לימי נזירותו מכל מקום, מכיוון שהצרת לא סתרה את נזירותו, אף ימי הצרת נחשבים ימי נזירות, ולכן היות והוא עומד באמצע ימי נזירותו, הוא סותר בעקבות תאומת המת את כל הימים שהוא מנה עד עכשיו. ואילו רש לקיש אמר אינו סותר את הנזירות, שמכך שימי הצרת אינם עולים לו למניין נזירותו, מוכח שצרת לחוד ונזירות לחוד, וכיוון שנטמע בימי צרתו ולא בימי נזירותו, אינו סותר את הימים שמנה. מסבירה הגמרא מדוע רבי יוחנן ורש לקיש נחלקו בשתי מחלוקות שסברתם בעצם שווה. שהרי גם בנזירות בנו וגם בימי הצרת, הם מפסיקים את נזירותו באמצע, ואם כן, אם נאמר שבזמן נזירות בנו יכולו לסתור את הנזירות שלו, מכיוון שעוד לא ישלים את הנזירות שלו, מובן שגם בזמן הצרת תסתור את נזירותו עם מתמה, כיוון שעוד לא ישלים את הנזירות, וכן להפך. מדוע היו צריכים לחלוק בשתי המחלוקות? אומרת הגמרא וצריך הצריך את שתי המחלוקות. די יתמר באח כמה הייתה, אם נאמרה מחלוקתם, רק במחלוקת הראשונה לגבי נטמא בימי נזירות בנו, היינו אומרים שדווקא בהאי אמר רבי יוחנן שסותר. דווקא שם אומר רבי יוחנן שסותר גם את נזירותו, שאף שמפסיק את נזירותו ומונה את של בנו, שם נזירות אחת היא לכל הימים הללו. והרי הם כנזירות אחת ארוכה, שאם נטמא באמצע, סותר כולה. אבל באב המחלוקת הזו לגבי נטמא בימי צרתו, אימא אולי נאמר שרבי יוחנן מודל אל הרשלה כשאינו סותר, וזאת כיוון, דשם נזיר לחוד ושם צרת לחוד, והוא נטמא בימי צרתו ולא בימי נזירותו. לכן צריך להשמיע לנו שגם שם סובר רבי יוחנן שהוא סותר את הימים שהוא מנע עד כה. והיא התמרבעה, ואם נאמרה מחלוקתם רק בזה שנטמע בימי צרתו, היינו אומרים שדווקא בהקה אמר רבי רש לקיש שלא סותר את הנזירות משום שנזירות לחוד וצרעת לחוד. אבל באח, במקרה שנטמע בימי בנו, אימא אולי נאמר שרש לקיש מודל אל רבי יוחנן שסותר גם נזירותו שלו, וזאת משום ששם נזירות אחת היא. לכן צריכים להשמיענו שנחלקו בשני האופנים, וגם רש לקיש וגם רבי יוחנן עומדים על דעתם, רש לקיש שלא סותר את הימים שהוא כבר מנה, ורבי יוחנן שכן סותר, הן לגבי נטמע בתאומת מת בימי צרעתו, והן לגבי נזירות בנו. הביאה עכשיו הגמרא מחלוקת נוספת, האם תאומה סותרת. אדם שקיבל על עצמו נזירות 30 יום וגילחו ליסטים באמצע ימי נזרו, אינו יכול לגלח אחר 30 יום מתחילת נזירותו, שהרי עדיין אין לו שיער הראוי למצוות תגלחת, אלא הוא צריך למנות מחדש 30 יום שלימים. דנה הגמרא מה יהיה הדין אם נטמע למת ביום גידול שיער, בימים שמונה כדי שיהיה לו שיער הראוי לתגלחת, דהיינו לאחר שעברו 30 יום מתחילת נזירותו, אלא שהוא ממשיך למנות כדי שיהיה לו שיער הראוי לתגלחת, האם הוא נטמע בימים הללו? רב אמר אינו סותר את ימי נזירותו, כי ימי גידול השיער אינם שייכים לימי הנזירות, כי כיוון שאינו סותר את נזירותו, גם אין לו דין של נזיר תמה, ואינו צריך לגלח בסוף ימי תומתו ולהביא קורבן נזיר שנטמע. אלא אם בסיום הימים שמנה לגידול השיער, כבר נתאר מתומתו, יגלח ויביא קורבנות סיום נזירותו. ואם עדיין תמה מתו, ימתין עד שיתאר מתומתו, ואחר יגלח ויביא קורבנות נזירותו. והדין הזה, אפילו לרבי יוחנן, דאמר, לאל בדף י' עמוד א', שהמפסיק נזירותו כדי למנות נזירות של לידת בנו ונטמע בימי בנו, סותר אף את נזירותו שלו. כאן הוא מודה שאינו סותר את הימים שמנה לנזירותו, וזאת משום שאני מילי, דברי רבי יוחנן אילו נאמרו דווקא איך הדקאי בנזירות, כאשר עומדו באמצע ימי הנזירות שעדיין לא ישלים את כל ימי הנזירות שקיבל על עצמו. אבל כאן שעומדו בימי גידול שיער, אינו סותר, כי מי שלם נזירותו, הוא כבר ישלים את הנזירות שקיבל ומוסיף למנות ימים אלו רק כדי שיהיה לו שיער הראוי לתגלחת. אילו שמואל אמר סותר את הימים שמנה לנזירות, כי זמן זה של גידול השיער שייך לימי הנזירות, והדין הזה הוא אפילו לרש לקיש דאמר לעיל בדף י' עמוד א' שנטמע בימי בנו, אין סותר את נזירותו שלו. כי דווקא, אתם דווקא שם שיש שתי נזירות, שהנזירות שלו לחוד והנזירות שנדר בלידת בנו לחוד, לכן כשנטמע בנזירות בנו אינו סותר את נזירותו שלו. אבל אחר כאן בנטמע בימי גידול שיער, הרי אחד הנזירות, הכל נזירות אחת שקיבל על עצמו נזירות 30 יום, וכדי שיוכל לקיים מצוות תגלחת בסופה, צריך למנות גם ימי גידול שיער, לכן סותרו נזירותו. דנה עכשיו הגמרא, בנזיר שהביא קורבנות גמר נזירותו ונטמע. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, הכל מודים רב ושמואל שנחלקו בנטמע בימי גידול שיער, הם מודים שאם קידש שיער בדם, כלומר שנטמע הנזיר לאחר שנזרק דם קורבנותיו לפני גילוח שערות ראשו, אין לו תקנה ויהיה אסור לשתות יין ולגלח ולהיטמע למתים לעולם, שמכיוון שלא גילח עדיין כל איסורי נזיר עליו. ונסביר, סדר דהרת נזיר, תבהר המשנה לקמן בדף ממהי עמוד א', בגמר ימי נזירותו מביא הנזיר שלוש בהמות, כבשה לחטאת, כבש לעולה והי לשלמים. יש מחלוקת תנאים מתי הנזיר מגלח. רבי יהודה אומר שמגלח אחר שחיטת השלמים, ורבי אליעזר אומר שמגלח אחר שחיטת החטאת. דנה עכשיו הגמרא, מה יהיה הדין אם נטמע אחר זריקת דם קורבנותיו קודם שהספיק לגלח? אז רב חסדא אומר שרב ושמואל מודים שאם נטמע הנזיר אחר שנזרק דם קורבנותיו לפני גילוח שערות ראשו, אין לו תקנה. לא יוכל לשתות יין, לא יוכל לגלח ולהיטמע למתים לעולם, כיוון שאיסורי נזיר עליו. הוא לא יכול לגלח אחר שיתאר, כיוון שאינו מגלח בלא הבאת קורבנותיו, וכיוון שהביא כבר קורבנותיו, אינו יכול לחזור ולהביאם פעם נוספת בשביל תגלחת, שהרי אין מביאים קורבן לתגלחת לחוד, אלא רק לאחר גמר הנזירות, ואת הנזירות הוא סיים, שהרי אם נטמע אחר שכבר הביא קורבנותיו, אינו סותר נזירותו, וכיוון שאינו יכול להביא קורבן, אינו יכול לגלח, ועדיין כל איסורי נזיר עליו. שואלת הגמרא על איבא דמן, לפי מי מהתנאים אמר רב חסדא את הדין הזה? אי על איבא דרבי אליעזר, אם כשיטת רבי אליעזר לקמן בדף מ"ז עמוד א', שסובר שכל עוד שלא קיים הנזיר מצוות תגלחת בסיום נזירותו עדיין איסורי נזיר עליו. אם כן קשה, כיוון דאמר רבי אליעזר שתגלחת מעכבת על הנזיר מלסיים נזירותו כל עוד שלא גילח שערו, תוך מלוטי עדיין הוא כקודם שישלים את נזירותו, כלומר הרי הוא כמו שנטמע אחר שגמר מניין ימי נזירותו ועדיין לא הביא את קורבנותיו, וממילא ולהסתור שיסתור שבעה ימים עד שיתאר מטומאת מת, ואחר כך יביא קורבנות פעם נוספת ויגלח. מדוע אומר רב חסדא שאין לו תקנה? אלא מוכרחים לומר על איבא דרבנן. רב חסדא אמר את דבריו לפי שיטת חכמים, שנזיר שהביא קורבנותיו מותר ביין וטומאף קודם שגילח. גם על זה קשה. האמרי, הרי רבנן אמרו שתגלחת לא מעכבת, ואחר זריקת הדם הותר הנזיר ביין וטומאף ותגלחת. אם כן, איך יחזור ויעשר באיסורים הללו כשנטמע למת? מתרץ תגמרה לעולם, באמת רב חסדא אמר את דבריו על איבא דרבנן שהגילוח לא מעכב. ומהי, מה הם דבריו, אין לו תקנה? הביור הוא שאין לו תקנה לעניין מצוות גילוח, שאין יכול לקיים מצוות תגלחת, אבל ודאי מותר ביין ותומה מיד, גם בלא שיגלח. דנה הגמרא עכשיו בנזיר שקודם שהביא קורבנותיו עבר על איסורי נזיר. אמר רבי יוסי בר רבי חנינא, הנזיר שקלו לו ימיו, שסיים את ימי נזירותו ועדיין לא הביא קורבנות, אם נטמע במזיד לוקה על איסור התומה, ואם גילח או שתה יין במזיד, אינו לוקה על איסור התגלחת ולא על איסור שתיית היין. שואלת הגמרא, מה ישנה, מה שונה לדבריך איסור תומה דלקי שלוקה עליה מאיסור גילוח ושתיית יין שאינו לוקה עליהם? כיוון דאמר קרא, הרי נאמר בפרשת נזיר ספר במדבר פרק ו' פסוק ו', כל ימי הזירו להשם על נפש מת לא יבוא. דורשים מהמילה כל, שהיא באה לרבות את הימים שלאחר מלות, לאחר שנשלמו ימי הנזירות שהם קיימים שלפני מלות, קיימים שקודם שישלים ימי נזירותו, וכמו שאם נטמע לפני מלות לוקה, כך גם הנטמע אחר מלות לוקה, יחים כך, שמהמילה כל מרבים שלוקה על תומה עד שיביא קורבנותיו, התגלחת נמי לחייב, שיתחייב מלכות גם על תגלחת, אם גילח במזיד לאחר שקלו ימי נזירותו, דעה שהרי, גם לגבי תגלחת אמר רחמנה, אמרה התורה, כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו, נדרוש מהריבוי של המילה כל לעשות את הימים שלאחר מלות, לאחר שנשלמו ימי הנזירות, כימים שלפני מלות ימי נזירותו, ואף שמלו לו ימי נזרו, אם יגלח קודם הבאת קורבנותיו, ילקה. וטוב ועוד קשה, שהרי גם לגבי איסור הנזיר ביין כתוב, כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים והדזג, לא יוכל. ונדרוש מהריבוי של המילה כל לעשות את הימים שלאחר מלות כימים שלפני מלות, ואף שמלו ימי נזרו עם משתי יין קודם הבאת קורבנותיו, אילקה, מתרץ את הגמרא שאין יחה שונה כאן איסור תומה משאר איסורי הנזיר, דאמר רחמנה אמרה התורה לעניין תומת נזיר, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום ותימא ראש נזרו, שאיסור תומה הוא גם במי שנזרו תלוי לו בראשו, שכל הנזירות שיש לו היא רק בראשו, כלומר, שכבר שלמו ימי נזירותו ולא נשאר לו מהנזירות אלא שיער ראשו שעדיין לא גילחו. אבל על שאר איסורי הנזיר אינו לוקה שלא נכתב לגביהם פסוק לרבות את זה. ויהיה הגמרא קושיה על רבי יוסי ברבי חנינה מברייתא, מיתי ויקשו בני הישיבה. שנינו בברייתא, בתוספתא, נזיר שכלול לו ימיו שהשלים את ימי נזירותו, אסור הוא לגלח ולשתות יין ולהתאמה למיתים, ואם עבר וגילח ושתה יין ונתמה למיתים, הרי זה סופג את ה-40. לוקה 40 מלכות, הרי שאין חילוק בין איסור תומה לגילוח ושתיית יין, ובכולם לוקה, וקשה על רבי יוסי ברבי חנינה שאמר שאינו לוקה על יין ותגלחת לאחר ששלמו ימי נזרו. מסיימת הגמרא ואומרת יופתא, אכן הברייתא הזו היא קושייה חמורה על שיטת רבי יוסי ברבי חנינה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד שני הדפים שלנו, י"ג וי"ד ממסכת נזיר, עם 12 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מה החידוש בדין שאם אמר על מנת שיהיה לי בן ונולדה לו בת שאינו נזיר? שאלה שנייה, כשקיבל על עצמו נזירות אם יהיה לו בן ונולד לו טומטום, מדוע אינו נזיר מספק? שאלה שלישית, מה החידוש בדין הזה שאם אמר לך שיהיה לי ולד ונולדה לו בת שהוא נזיר? שאלה רביעית, מה הדין כשהפילה אשתו ומדוע? שאלה חמישית, כשחזרה וילדה אשתו, אחרי שהפריש קורבן, מסתפק רבי אבא, האם הוא מוכיח שהוולד הראשון היה בר קיימא? לעניין מה נפקמינה בזה ולעניין מה לא? שאלה שישית, כשקיבל על עצמו נזירות, וגם נזירות לכשיוולד לו בן ונולד בנו בתוך כדי נזירותו, אי מתי מפסיקה ואי מתי אינו מפסיקה? שאלה שביעית, למסקנה, מה הדין באומר הריני נזיר לאחר 20 יום ומעכשיו 100 ימים? שאלה שמינית, הנתמה בימי נזירות בנו, המפסקת בנזירותו, האם סותר מניין נזירותו ומדוע? שאלה תשיעית, הנתמה בימי גידול שערו, האם סותר מניין נזירותו ומדוע? שאלה עשירית, לרב חסדא שאמר שאם יקריב קורבנותיו וקודם שנתגלח נתמה, אין לו תקנה, האם מותר באיסורים שעליו ומדוע? שאלה 11, קודם שהביא הנזיר קורבנו, האם לוקה על גילוח שתיית יין ותומה ומדוע? השאלה האחרונה, כשנתמה קודם שהביא קורבנו, האם סותר מניינו? 12 השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את לימוד הדפים י' ג' וי' ד' ממסכת נזיר. להיום יום שישי, חף באלול תפשין ה-N-A. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. לחיים טובים ולשלום. ביום ראשון, חף ב' באלול תפשין ה-N-A, עם דף תתוו, ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים, וכל מילד מיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב, ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי, עם הרב בנימין מילצקי.